שלום וברכה, השיר לרפואת אושר רפאל בן קרן ליאת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לו. ובכן קהל קדוש, אנחנו ממשיכים ללא לאות בספר הקדוש לנבוכי הדור. וכמובן, איזו שאלה. בעמוד 83. ודאי. טוב, אנחנו עסוקים בשאלה כבדה, שהיא שאלת התפתחות ההלכה. האם יש דבר כזה, מה בין המושג הזה לבין מה שהרפורמים רוצים לקדם? ברור, הרב הוא אורתודוקסי, אז הוא לא יעשה משהו רפורמי. אנחנו צריכים להבין באיזה אופן נפסקת ההלכה בישראל. אגב, לרוב ההלכה נפסקת על פי מה שעם ישראל מקבל. כלומר, עם ישראל קיבל את הסמכות של המשנה, עם ישראל קיבל את הסמכות של השולחן ערוך, של הגמרא וכדומה. כלומר, יש לפעמים איזושהי סמכות שמתקבלת בגלל שעם ישראל קיבל אותה. אבל לפני שזה מתקבל, מהו התהליך? טוב, בזה אנחנו נעסוק. אפשר קצת לפתוח את החלון שלא נתבשל פה כמו צ'יפסים? טוב. אין ספק בעולם, אומר הרב, אני קורא כאן בעמוד 83 בנבוכי הדור בפסקה השלישית, אין ספק בעולם, שיסוד אחיזת תורה שבעל פה עם תורה שבכתב, הוא כדי שתהיה התורה נדרשת. בבית דין של כל דור ודור, מה זה התורה נדרשת? אנחנו יודעים שיש בלימוד התורה לפחות, שני מישורים, אחד פשט ואחד דרש. יש עוד מישורים אחרים, אבל פשט ודרש. כשהדרש זה מלשון לדרוש, כלומר אני תובע, אני דורש משהו. מה זה אני דורש? אני מוציא מן הכתוב משהו שגנוז בו, אבל לא גלוי. זה נקרא לדרוש. אז התורה נדרשת בכל דור ודור, ובדין שבאותו דור הוא קובע מהו האופן שבו אנחנו מוצאים מן התורה שבכתב את ההוראות המעשיות. וזה יכול להשתנות. וההוראות, אומר הרב, אף על פי שהן מקובלות, בעיקרן מזה מקובלות, עוברות במסורת, יש בהן פרטים רבים לאין מספר, והעתיד הרחוק מאוד. זאת אומרת, יש הרי אחת השאלות הגדולות, אם אתה אומר שאני צריך לעשות מה שמשה אמר לעשות. איך אני יודע מה משה אמר? זה עובר במסורת. ככל שהזמן עובר, והוא תמיד עובר, אני יותר רחוק מימיו של משה, והסיכוי שאני אבין למה הוא התכוון, ומהו ההקשר התרבותי, הסוציולוגי, של אותם הימים, זה הולך ונעלם ממני. איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא ייתן תורה שכדי להבין אותה צריך לחפור בעבר, לעשות ארכיאולוגיה רוחנית שהולכת ונהיית קשה מדור לדור. אלא אם כן נאמר, וזה מה שמתבקש, שלומר שיש תורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה האקטואליזציה של תורת משה לפי דרישות החיים ההולכות ומתחדשות. לכן אומר הרב, והעתיק הרחוק מאוד, ודאי יביא מקום לדרשות חדשות, שיועילו הרבה, לפי הדורות והזמנים. כלומר, העתיד עושה אנושות שונה. כן, פעם חשבו שהמצב של האנושות הוא פחות או יותר קבוע, ולכן גם לא יהיו חידושים מפליגים בדרשות ההלכה, לפעמים פה ושם, אבל היום אנחנו רואים שהעולם הולך ומתקדם, מתפתח, לקראת מצב, אנחנו מקווים יותר טוב, ואז אנחנו צריכים להבין מה אומרת התורה באותן המסגרות. החדשות שמתחדשות לפנינו. כן, אז דיברנו על זה קצת ביחס למשל לצמחונות. כן, היה לנו כבר דיון על זה. מה יקרה אם האנושות תהפוך להיות צמחונית? יקריבו קורבנות? זו השאלה, קורבן זה מן החי. אז הרב דיבר על זה בהרחבה, אנחנו לא נחזור על הדברים. אז אומר הרב כאן, והעתיד הרחוק מאוד ודאי יביא מקום לדרשות חדשות, שיועילו הרבה לפי הדורות והזמנים. והאמונה השלמה היא, שכל בית דין שיעמוד לישראל וידרוש בתורה, על פי ההסכמה הכללית בכל דבר ספק, היא יסודה של תורה. התורה אמרה, כי ייפלה דבר, ממך דבר למשפט, בין דין לדין, בין דם לדם, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם, משכן שמו שם. ובאת אל הכהנים, או אל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת. מה זה ודרשת? אתה מציע דרשות. והגידו לך את דבר המשפט, על פי המשפט אשר יראו לך תעשה, לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. כלומר, התורה מראש הכינה מוסד בעל סמכות לפרש אותה. וזה הבדין. עכשיו, בדין האמיתי, כן, אפשר לומר, המושלם, זה בדין שיושב בלשכת הגזית. של 70 סמוכים, 71 סמוכים, וזה לא פשוט כל כך. אני דיברתי פעם עם מומחה למשפט, אמר לי, חשוב שההלכה תתפתח. אמרתי לו, האם אתה מוכן בשביל זה להקים סנהדרין? אמר, כן. ואז שאלתי, האם הוא מוכן שזה יהיה בלשכת הגזית? ואז התחיל לגמגם. כן, כלומר, צריך להבין, עכשיו זה לא במקרה, צריך להבין, זה לא ש... באופן מזדמן יש איזו הלכה שאומרת שהסמכות המוחלטת של הסנהדרין זה בלשכת הגזית, זה דבר, איזה פרט שולי. לא. כי אם יש סנהדרין בלשכת הגזית, זה אומר שהמצב של האומה הוא מצב בריא. לפחות תבנה את לשכת הגזית. אפשר שלשכת הגזית תהיה בנויה בזמן שעוד לא גמרו את עבודת המקדש. בסדר? אבל יש מקום, כן? לצל המזבח, שמה צריכה להיות הלשכה הזאת. עכשיו, השאלה היא למה? כי אם יש לשכת הגזית, זה סימן שעם ישראל נמצא במצב של בריאות. ואז שינויים שהוא יעשה, בוודאי יתאימו לרוח האומה. לעומת זה, אם היום, שאנחנו במצב של שפלות, אנחנו נתחיל לעשות שינויים, מי אומר שזה על פי רוח התורה ולא על פי רוח של תרבות חיצונית? כן? למשל, תמיד כשאנשים מדברים על פמיניזם דתי, עולה השאלה, למה הדרישה הזאת צומחת מבורגנות אשכנזית, אמריקאית? אם זה היה דבר אמיתי, זה היה צריך לבוא מכל המגזרים. אבל ברגע שזה מאפיין סוג אחד של מגזר, אז זה כבר חשוד שהתביעה, לפחות בצורתה כפי שהיא מופיעה, מושפעת מתרבות שהיא זרה ליהדות, ולכן אתה לא יכול לעשות את השינוי הזה. מובן? למשל, מאיפה שאתה רוצה, כן? יכול להיות מכל גורם שהוא. מה? אז זו השאלה, מה זה התרבות של עם ישראל? יש לנו כלל, מה שמקיף את כל חלקי האומה הוא אותנטי. אם זה רק מגזרי, אז זה חשוד. אין לך דוגמה. בשאלות ותשובות, ישועות מלכו לרבי יהושע מקוטנה. אחד מגדולי הפוסקים במאה ה-19. אז הוא ראה את ראשית הציונות. לומר את האמת, לא בדיוק הציונות, אלא חובבי ציון. ואז בשוט שלו הוא מעלה שאלה, האם הדבר הזה הוא רצון השם או לא? ואז הוא אומר, מאחר וראינו שההתעוררות הזאת נמצאת גם אצל צדיקים גדולים, וגם אצל פחותי הערך, וזה בעצם נמצא בכל המגזרים, אז קרוב לוודאי שיתנוצץ רוח הגאולה. כלומר, אתה מבין, השיקול שלו מה היה? אם זה אצל כולם. כן, בבקשה. שמעת מה שהוא אומר? מה דבר יפה? יום ירושלים הוא לא חג מגזרי, הוא נהיה מגזרי. בהתחלה, כששוחררה ירושלים, כל העם היה בעניין, כאשר נעשה ריקוד גלים, כולם היו בעד, והמטה שניהל את העניינים, בהתחלה שיתף פעולה עם, עם, עם התנועה הקיבוצית ועוד כמה ארגונים כאלה, עד שהמארגנים החליטו שתהיה הפרדה בין בנים לבנות. ואז זה נשאר במגזר. לא בא לשפוט, אני רק אומר נתון. בסדר? ודאי, דברים יכולים, תמיד מתחילים ממגזר מסוים. יש מישהו שמעלה את הרעיון. ברור, איפה האיש הזה? תמיד זה אדם אחד. או קבוצה קטנה. השאלה היא, האם אנחנו רואים את זה כתופעה מאפיינת מבחינה סוציולוגית, את מגזר מסוים או לא?
איך אנחנו יודעים כלפי רב מסוים, האם הקידוש ההלכה שלו הוא דרשה של ככל שאורחה, שהוא נטע זר ליד?
יפה. אתה שואל, אני חוזר על שאלתך. איך אנחנו יודעים שכשמישהו מחדש איזשהו חידוש הלכתי, האם זה באמת חידוש אמיתי, או שזה נטע זר ליהדות? קודם כל, אפשר תמיד להתווכח. למשל, ביחס ליום העצמאות, למשל, אז עד היום הזה נטוש הוויכוח. אז אפשר תמיד להתווכח. דבר נוסף, יש מה שנקרא כללים של בית המדרש. איך אתה מחדש חידושים בבית המדרש? לא הבבלה, כן? מה בא לך? אלא זה יש שימוש תלמידי חכמים. עכשיו, יש לאחרונה, בשנים האחרונות הכניסו מרכיב רפורמי לתוך הפסיקה, וקוראים לזה הלכה כגדול הדור. דבר שמעולם לא היה כמוהו, בעם ישראל. אומרים, פלוני גדול הדור, אגב יש 15 אנשים כאלה, אבל מכיוון שהוא גדול הדור, אז הלכה כמוהו. זה חידוש הלכתי רפורמי. מעולם לא היה כזה דבר. כן, לפי ההלכה, ועשית ככל אשר יורוך, או שיש לך סנהדרין, או שיש לך הרב שלך.
ואז כל אחד עושה הרב
שלך. הרב שלך הוא זה שקובע לך מה ההלכה שלך. בסדר? מה אתה אומר? לא יודע. אבל אני חושב שברגע שהתמעטה התורה, אז אנשים פחדו כבר ללמוד. ללמוד כמו שצריך. ואז הם אמרו, טוב, פלוני אומר, אז זה מחייב. זה פחות או יותר העניין. אם אתה רוצה, יש דיון על זה באחד מהכרכים של תחומים. יש שם מאמר מאוד מעניין של הרב דיכובסקי על הנושא הזה. אני לא אגיד לך את מי הוא תוקף שם. הלאה. מה השאלה?
הרב נתן את הדוגמה של דיכובסקי, זה הפך להיות מגזרי. זה חד כיווני או שזה יכול להיות הופכים?
אני לא הבנתי את השאלה. האם אפשר לתקן מצב שבו ערך שהוא כלל ישראלי הפך להיות מגזרי? כן, ודאי שאפשר. למשל, פעם איש ציבור אחד אמר לי, מה לעשות למען השבת? כדי שעם ישראל ישמור שבת. אמרתי לו, תקים ועדה ציבורית חילונית למען השבת. ברור? אם זו דרישה של הדתיים, אז מה אתה כופה עליי משהו שאני לא מאמין בו? אם זו דרישה שבאה מהצד החילוני, אז זה כבר מתקבל. בסדר? טוב. מועצה ציבורית. ברור, תמיד אפשר לשנות דברים. יש בתנחומה כתוב, אי אתה יכול לעמוד על אופיה של אומה זו, נטבעים לעגל ונותנים, למשכן ונותנים. בסדר? צריך סוויץ' כזה. מה? אז מה? הלאה. אז מה שאומר כאן הרב, בלא ספק, זה יסודה של תורה, מה שסנהדרין יחליטו. אמנם, הנה, זה מה שהרב כאן מקביל. צריך שיהיה, הבית דין צריך שיהיה במקום אשר יבחר השם. כן, מן המקום, ועשית ככל אשר ירוחה, מן המקום ההוא אשר יבחר השם, אומר התלמוד הירושלמי, מכאן שהמקום גורם. כן, כלומר, יש קדושה למקום, יש גם גיאוגרפיה של הקודש, ולכן הבית דין צריך שיהיה במקום אשר יבחר השם, מובן הדבר, שאי אפשר להיות המרכז חזק ובטוח, כי אם בהיות לנו בית מקדש, ומלך, ומעמד בטוח מכל מכשול בארץ אבות. זאת אומרת, ברור שאם אתה רוצה לעשות שינוי, אתה צריך להיות בטוח שהוא מתאים לאופיה הפנימי של האומה ושל התורה. אז אתה צריך בשביל זה ביטחונות. אחד הביטחונות שבית הדין יהיה במקום אשר יבחר השם. דהיינו, לשכת הגזית. החתימה התלמודית היא הכנה לצורך גלות ונחוצה מאוד. מה זה החתימה התלמודית? יש כלל שקבעו אותו האמוראים, שיש מה שנקרא סוף הוראה. הגיע הזמן בשנת 499, הספירה הנוצרית, נחתם התלמוד. מה זה נחתם התלמוד? מכאן ואילך לא משנים. אפשר מתוך הסוגיה התלמודית לדייק פה, לדייק שם. אבל התלמוד הוא המקובל, וזאת משום שהרגישו שהגלות עומדת להיות ארוכה, ואם הדרשה התלמודית תמשיך, בסוף לא יהיה מרכז אחד לאומה, ויעשה עם ישראל לכמה אומות, ולכן היה צריך איזה מסמך מרכזי, מעין המשנה בזמנו, גם התלמוד בזמנו. בסדר? לכן אומר הרב, החתימה התלמודית, זה שהגענו לסוף הוראה, ככה ביטוי בתלמוד, החתימה התלמודית היא הכנה לצורך הגלות. ונחוצה מאוד, תחת המרכז החי שנתבטל בעווננו. אז איפה בית המקדש נמצא היום? בגמרא. זה מה שהוא.
כן. אתה רוצה שזה היה היסוד הלאומי שהבאת את הגלות?
כן, בדיוק. היהדות התרכזה בתוך התלמוד. כבר לא היה לנו צבא, ארץ, שפה אחת. כל הדברים שמרכיבים אומה חיה, כל זה נעלם. מה נשאר? התלמוד.
למה דווקא
תלמוד? נדבר על ההוראה הלכה למעשה. מהמשנה או מהתנך אתה לא יכול להוציא הלכה למעשה. כן? אז זה המקום של הריכוז של התורה שבעל פה. אגב, הרמב״ם באמת ניסה לעשות משהו קצת פחות מבולגן. כן? כי אחרי התנך נכתבה המשנה, אחרי המשנה התלמוד הבבלי והירושלמי. ואיך אתם אומרים בבלי ירושלמי? שאילתות דרב החי גאון, והלכות גדולות והלכות פסוקות, ותשובות הגאונים, והחיבור של רבנו יצחק אלפסי על התלמוד. והתחילו פירושים על גבי פירושים, ואז אדם כדי לפסוק הלכה אחת, במידה והוא רב שנותן הוראות, הוא צריך שתהיה לו ספרייה שלמה על הגב, כל מקום שהוא הולך. אי אפשר ככה. אומר הרמב״ם, אני כותב ספר שמסכם את הכל. משנה תורה, שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה, ובזה, וממנו יודע כל התורה שבעל פה. אז הוא אסף גם את מהמחילתא, מהספרה, מהספרי, מהתוספתא, מהמדרשים, וכו' וכו'. בסדר? בשביל זה הוא עשה. זה עזר לו? קצת, כן, אפשר לומר. כן, הרמב״ם בכל זאת זה סמכות, אבל אף אחד המשיכו לעשות בלגן. כן? הוא הצליח להיות מרכזי, אבל לא בלעדי. אגב, באחת מאגרותיו כותב הרמב״ם, שאם מישהו רוצה לחלוק עליו, הוא יכול, ואל יאמר מי אני שאבוא אחרי המלך, כי אני המלך הרשתיו, ויומר המלך יבוא. עכשיו, מה זה הפסוק הזה, ויומר המלך יבוא? על מי זה נאמר? על המן. כן, כלומר, הרמב״ם רומז לך, אתה יכול לחלוק עליי. אבל תדע, כן, ויאמר המלך יבוא. ומכאן של הרמב״ם היה גם חוש הומור. טוב, עכשיו, כן, אגב, אחרי הרמב״ם, כמה דורות אחר כך, באמת עוד פעם בלגן, אז רבנו יעקב בעל הטורים אומר, צריך לעשות משהו. אז מה הוא עושה? הוא אומר, טוב, יש הרמב״ם, יש הראש, אבא שלו, ויש הריף, ובעלי התוספות, והרשב"א, והרמב״ן, הרדב"א. מה נעשים כל זה? טוב, עשה אנציקלופדיה. עשה אנציקלופדיה, קרא לה ארבעה טורים. אחרי הטור, אז יש עוד איזה 150 שנה, מגיע רבי יוסף קארו, הוא אומר, וואי, בינתיים יש הרבה דברים שהתחדשו. טוב, בוא נעשה סדר. עכשיו, הוא אמר, למה לכתוב עוד ספר? ניקח את הטור, נכתוב עליו פירוש. ונשלים את ההשלמות. איך הוא קרא להשלמה הזאת? בית יוסף. באותו זמן היה עוד חכם אחד שחשב אותו דבר, רבי משה איסרלס, חשב על זה בקרקוב, שבפולניה. והוא גם כן התחיל לכתוב, דרכי משה על הטור. אחר כך הוא ראה, רבי יוסף קארו הקדים אותי. ואז אומר, לא, אבל אני בכל זאת אמשיך את הספר, כי אני רואה שהוא לא תמיד צודק, ויש לי כמה השגות וכו'. מזה יצא שני ספרים, שולחן ערוך והגאות הרמה. ומזה הלכה ספרדית ואשכנזית. והתימנים שפוסקים לפי הרמב״ם, וכו' וכו'. בקיצור, עד עצם היום הזה, אנחנו בבלגן, אבל אומר את האמת, על 90% מהדברים מסכימים. זה כבר משהו. טוב. מה הקטע של התימנים עם הרמב״ם? התימנים קיבלו על עצמם מפסיקת הרמב״ם. הוא היה במצרים. עכשיו, אחת הסיבות זה בגלל שהוא הציל אותם. הוא הציל אותם, היה איזה משיח שקר שבלבל להם את המוח, זה סיכן את כל הקהל וכו' וכו'. אז הם קיבלו על עצמם את הרמב״ם, ובחייו היו אומרים בקדיש בחייכון וביומכון, ובחיי דמרנה ורבנה רבי משה בן מימון. כן. מה? טוב, אבל האמת יאמר, אבל שזה לא הסיבה היחידה. ההלכה הייתה כרמב״ם בכל צפון אפריקה, ממרוקו ועד מצרים, ההלכה הייתה מקובלת כדבריו, עד שהיה גירוש ספרד. בגירוש ספרד באו הספרדים, שני הגירושים, כן? גירוש קנה וגירוש ענב, ואז הם הכניסו את ההלכות שלהם. ואז יוצא שהפסיקה לפי הרמב״ם נשארה רק במקומות ספורים, בדרום מרוקו, בדרום אלג'יריה, ובתימן, במצרים גם כן הרבה זמן פסקו לפי הרמב״ם. לא, 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 בקיצור שם. טוב, אבל בוא לא, אחר כך נכנסה הפסיקה על פי הקבלה, שגם זה סיבך את העניינים. ויש גם מחלוקת בכללי ההלכה, האם ההלכה כמרן בארץ ישראל או לא, וכו'. הם לא גומרים. אז לכן צריך סנהדרין אי פעם כדי לפסוק את ההלכה. אגב, אני בעד בנושא הזה הלכה אחידה, בתנאי שזאת היא ההלכה שלי. אתה רואה, אני בא לקראתך, כי אני מוכן להלכה מאוחדת. אז תבוא לקראתי, שזה יהיה כמוני. המציאות היא שיש 12 שבטים, והארי כבר אמר שיש 4 מחנות בישראל, והם כנגד, וזה בא לידי ביטוי באיטליאנים, קטלונים, אשכנזים וספרדים.
זה מה שקורה, זה
משהו שקורה, 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 שקורה. ברור. אז זה כנראה שיש פה מעורבות גם של שורשי נשמות וכדומה. למשל, מרן אחידה כותב, מדוע הספרדים נוטים לקולה ואשכנזים לחומרה? כי אלה מושרשים במידת החסד ואלה מושרשים במידת הדין. בסדר, זה ככה פוסקים הלכה? לא, לא ככה פוסקים הלכה, אבל זה המציאות. אפשר לעשות.
זה כמו שנקרא צדיק וטוב.
אכן, טוב, אולי נמשיך. אז מה אומר כאן לנו הרב? החתימה התלמודית היא הכנה לצורך גלות. ונחוצה מאוד. אגב, מה נרמז כאן? שזה רק לזמן הגלות. ואחר כך כשיוצאים מהגלות, אז צריך להתחדש. תחת המרכז החי שנמצא בבנו. על כן, מי שרוצה להרוס את המרכז התלמודי, בזלזלו בדינים הנהוגים על פיו באומה, בשביל שלפי חזיונו הפרטי הוא מרגיש בזה כבדות וחסרון הכרח, כן? כלומר, יש כאלה שיגידו, ההלכה הזאת היא מכבידה עליי. נכון, היא נפסקה בתלמוד, אבל היא מכבידה עליי. לדעתי, צריך לבטל אותה. הוא פוגע בנשמת האומה. ומרכזה, הוא מפסיק את השלשלת של התעודה הגדולה של תורתנו, מצידו. כן, כמובן, הדברים מכוונים כנגד הרפורמים והממשיכיהם בדורות שלפני הרב קוק.
אבל
יוצא
פה שכן יש איזושהי אמת בטענה הזאת.
זה בדיוק מה ש... נכון, זה מה שהרב אמר בשתי הפסקאות הראשונות של הפרק, שקראנו בפעם הקודמת, נכון? בכל זאת. אבל לא נסתפק רגע, כי ביותנו זוכים לתורה שבעל פה האמיתית. כן, ובינתיים אנחנו לא בתורה שבעל פה האמיתית. זה הולך ומדרדר. אני רוצה להביא לכם דוגמה. אנחנו לקראת חנוכה, נכון? איך הרמב״ם פותח את הלכות חנוכה? בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל, והיה קשה, ועשו לנו ככה וככה, ואז הושיענו השם יתברך, והכהנים הגדולים, החשמונאים, הם גברו על היוונים, והחזירו את המלכות לישראל וכו'. יפה, לא? טוב. שולחן ערוך, איך מתחילות הלכות חנוכה? לא. שאסור להתענות בחנוכה. אסור לעשות תענית. כן, שמונה ימי חנוכה. טוב, למה זה נקרא גב חנוכה? כי חנכו את המקדש. קיצור שולחן ערוך, למה נקרא חנוכה? כי חנו בקפה. ויש אומרים, בגלל שהייתה חנוכת המקדש אז. כן. זאת אומרת, אתם רואים איך שככל שמתרחקים במהלך הדורות, השורשים נשכחים. עכשיו, המחברים הגדולים האלה, בעל השולחן ערוך ובעל הקיצור שולחן ערוך, לא התכוונו לזה. כי הם הבינו שההמון כבר יודע למה יש חג החנוכה, וכל מה שנשאר לעשות זה להסביר איך מדליקים. אבל בסופו של דבר, לאט לאט הדברים נשכחים. אגב, בקיצור שולחן ערוך תראו דבר מאוד מעניין. בסוף הלכות חנוכה כתוב שכל יום מימי החנוכה צריך לומר את ההלל. שזאת התקנה המקורית. הדלקת הנר היא דבר מאוחר יותר. אבל זה התהפך. בגלל שאנשים בבית הכנסת, בסדר, קוראים את ההלל, זה לא מעניין אף אחד. מה שיפה זה שכל הילדים באים, מושחקים בסביבון ליד החנוכיה, זה משהו. טוב. אז איפה אנחנו?
אז זו דוגמה למה?
להתרחקות, כן? מה שהתורה שבעל פה, איננה התורה שבעל פה המקורית. טוב, אז אם אתה רוצה לפסוק הלכה היום, אז למשל, יש שאלה בהלכות הציצה במקוואות. אדם רוצה לטבול, כשאת השאלה, הוא צריך שכל גופו יבוא במים, אז מה יעשה אם יש לו קצת לכלוך על היד? חוצץ, לא חוצץ. בסדר? ללחוץ חציצה. עולה שאלה, מה עם צבע לשיער? שיער צבוע. אז האם שיער צבוע חוצץ במקווה או לא? בסדר? שולחן ערוך כותב, לא חוצץ. בסדר, לא חוצץ, מה המקור? אז אתה רואה במפרשים מביאים איזה תוספות פה, רשב"א שם, איזה תקנה וכו'. הגאון מבילנה אומר, זה משנה מפורשת. איך הוא משנה מפורשת? שכתוב שהיו, שם הוא מביא, ש-80 כהנים היו מטבילים ביחד את הפרוכת, כשהיה צריך להטביל אותה. אבל הפרוכת היא צבועה. זה צמר צבוע. מכאן שזה לא חוצץ. עכשיו, זה הגאונות של הגאון, מבילנה, לכן הוא גם גאון. והגאונות שלו לחפש תמיד את המקור היותר קדום, כדי להשיב את התורה שבעל פה אל מקוריותה. הרב מדבר על זה באורות התורה. טוב, בואו נראה שוב. כל זה היה בגלל הביטוי, תורה שבעל פה האמיתית. בואו נקרא שוב. אבל לא נסתפק רגע, כי ביותנו זוכים לתורה שבעל פה האמיתית. מה זה תורה שבעל פה האמיתית? בית דין הגדול. שבלשכת הגזית, למשל, במקום אשר יבחר השם, בתוקף לאומי חסון ובטוח שלא יהיו משועבדים לחתימת התלמוד. כלומר, ברור שסנהדרין שתקום בבית המקדש, תגיד לה, כתוב בגמרא, בסדר, בסדר, כתוב בגמרא, אבל אנחנו גם כן סמכות. כן? בסדר. ידרשו בתורה ויחריעו כאשר ייראה להם. גם ענן הקראי שאמר חפיסו בוראיתא שפיר, בזמן הגלות והפיזור הרבה אשמה, וגרם לקרע חלק מישראל ולהבדילו מעל המשם. כן, כלומר, זה, אז בעצם הוא בא פה בטענות נגד ענן. בסדר? ואם היו לדבריו שומעים רבים בעמנו, אין די לבאר את האסון שהייתה שיטה חופשית כזאת מביאה להכות את ישראל לרסיסים. אבל ברוך השם, תלמידיו של ענן לא הצליחו כל כך, נכון? זאת אומרת, מי זה ענן? יפה, יפה. טוב, אני רואה, אתה הצלת את הכיתה. בסדר? בסדר. ענן בן דוד, המייסד של הקראות, הוא אמר, חפיסו באורייתא, שפיר, ולא תסמוך הדעתי. כלומר, תסתכל בתורה, כראוי, תעיין, ועל פי זה תפסוק. אז הוא עשה את זה, כי הוא לא התמנה כראש גולה. בקיצור, יש ויכוח שלם, איך זה קרה. ואומר, עכשיו, אני זוכר, בימי הראשונים, עדיין הקראות הייתה חזקה. במצרים היו הרבה מאוד קראים, והיו גם בפולניה, היו כל מיני מקומות. מה? יש נסיבות היסטוריות שגרמו לדבר הזה. עכשיו, אז היו הרבה קראים. בימינו, הקראות היא כמעט ולא נשמעת, היא כמין קוריוז.
איך אין לך מתמעת? עשו את זה כמה הלכים בכדור הארץ.
כן, אבל פשוט נלחמו בה. נלחמו הרבנים. אבל פעם לפני הרבה שנים נתתי שיעור במכון מאיר. שם הגענו לנושא של הקראות. ואני אמרתי שהיום הקראים זה קוריוז. קיבלתי מכתב זועם מראש העדה הקראית העולמית, שאמר לי, איך אתה אומר שאנחנו קוריוז? אנחנו 40,000. בעולם, כן? עכשיו, אם ראש הקראים אומר שהם 40,000, אני מניח שזה פחות. וזה עדיין קוריוז. כן, גם אם זה 40,000. דבר ייחודי מטמיע כזה, משהו שמורך סקרנות. כן. אבל, מה? זהו, השאלה, האם הקראות זה המשך של הצדוקים והביתוסים? לא, אתה נכנס פה למחקר היסטורי לא פשוט. לכאורה, אין שום קשר בין הקראים לבין הצדוקים והביתוסים. זה קטות מתקופת בית שני, זה בימי הגאונים, ויותר מזה, הרבה דברים שאמרו הצדוקים הפוכים מדברי הקראים. למשל, הצדוקים לא האמינו בהישארות הנפש ובתחיית המתים. הקראים כן מאמינים בהישארות הנפש ובתחיית המתים. לכן הטענה שיש פה רצף היסטורי, שלפעמים זה נשמע אצל חלק מהקראים, זה לא משכנע. אבל זה כן נכון ששרידי הקטות מתקופת בית שני פעלו בפרס, ושענן, כשהוא חי בפרס כמה שנים, היה לו כנראה קשר עם הקטות האלה. בסדר? כן. למשל, יש הקט של חיווי הבלחי, ועוד כמה כאלה.
אבל השומרונים כן.
השומרונים זה בכלל לא קשור. מה זה קשור לשומרונים? אין שום קשר. השומרונים זה שומרונים.
השומרונים זה לא שפלת של הקוטים.
זה מהקוטים, כן. שומרונים זה קוטים, אבל זה לא קראים. זה קשר בכלל. הם לא 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 קראים ולא צדוקים ולא ביתוסים, הם שומרונים. הם לא מאמינים בתורה שבעל פה שלנו, השומרונים. משהו אחר. מה אתה חושב? מתוך מה שאמרתי? טוב, הלאה. אז וגם ענן, אז מה שאומר כאן הרב, גם ענן הקראי שאמר חפיסו באורייתא שפיר, בזמן הגלות והפיזור הרבה אשמה, וגרם לקרח חלק מישראל, לקרוע חלק מישראל, ולהבדילו מעל המשם, כן? הקראים הרי יצאו מהכלל. ואם היו לדבריו שומעים רבים באמינו, אין די לבאר את האסון שהייתה שיטה חופשית כזאת מביאה להכות ישראל לרסיסים. אבל, ביות לנו חוסן לאומי מלא אומץ וגבורה, אז הלא מציון תצא תורה. ותורה שבעל פה החיה שתשוב לאיתנה, ודאי יהיה לה עסק ישר עם תורה שבכתב, והמקרא שכתוב, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי לשמוע אל הכהן, או אל השופט אשר יבא עמהם, יתקיים במובנו הרחב. כן, כלומר, לעתיד לבוא, אנחנו נחזור לכל הסדרים האלה, ואז יהיה דין זקן, מי שיחלוק על הסנהדרין, יהיה לו דין של זקן ממרא וחייב מיטה וכו'. ואז לא יוכל העם להתעונן שהוא סובל מתקנות שאינן לפי זמנו ומלימודים שאינם לפי דורו, כי רק השופטים שבדור הם יהיו מנהלי התורה ולהם החובה לשמוע. וזה המשמעות של הביטוי, ואתה אל השופט אשר יהיה בימים ההם. מה זה אשר יהיה בימים ההם? שהוא מבין באיזה ימים הוא חי. לא כל אחד יודע מהם הימים שלו. יש אחד שחושב כמו לפני 300 שנה. יפה מאוד, אבל בינתיים הם עברו מים בירקון. יש הרבה דברים שאפילו לפעמים רבנים חשובים לא תמיד מודעים להם. למשל, לקיומה של מדינת ישראל. לא שמו לב, כן? ואז בסידורים זה לא כתוב. וכדומה. אבל. מה?
ואם הם גם פוסקים הלכה והם נקראים גדולי הדור, איך להתייחס אליהם? לא חיים בדור.
אז זה בדיוק מה שאומרת התורה. אתה צריך ללכת מתוך החכמים למי שיודע באיזה דור הוא חי. כנראה שיש אפשרות של טעות. כן.
מה
זה
תורה שבעל פה
החיה? כן.
מה זה תורה שבעל פה המתה? מה שאנחנו היום?
כן.
אבל רבנים שכן מכירים היום בקיומה של ישראל, זה לא תורה שבעל פה החיה?
זה מתחיל.
זה בתהליך.
תהליך. יפה, יפה.
אז יש גם התחייה של התורה.
מה שאני אשאל, במה היהדות התמקדת? יש אדם שכל היהדות שלו מתמקדת באיזה הכשר. איזה הכשר זה? כן? זה כשר? זה לא כשר? זה לפי הרב שלו? כן. בסדר, אני לא אמרתי שזה לא חשוב לאכול כשר. אני בעצמי, לא רק שאני אוכל כשר, אני בעד כשרות. כן? השאלה היא, במה אתה מתמקד? מה העיקר של החוויה היהודית? כן? להציל את ילדינו מגזרת הגיוס? זה היהדות. זאת אומרת, יש איזה פספוס מסוים, אני חושב. קיצוני. אפשר להיות קיצוני באמצע. זאת אומרת, אפשר להיות אמצעי קיצוני. כן? ברור שלא תקום סנהדרין אם העם לא מסכים, מה אתה עושה?
כל המעגל הזה, ואנחנו כתב את זה לפני 100 שנה, ובסוף, מה אני עושה היום במציאות הזאת, שאני צריך לרצות שיהיה איזשהו...
אז אתה היום חי במתח. זאת אומרת, היום אתה חי מתוך ההכרה שצריכה לקום סנהדרין, והיא לא קמה. אז אתה לא יכול לעשות טעויות, ולהגיד, טוב, לא אכפת לי שזה לא קם, אני מקים. כן, אתה אומר, אני יושב בבית, אני הסנהדרין החדשה, כן, המאמינים בי יבואו. זה אולי כדאי לעשות, כדי להצטרף, אתה צריך לשלם דמי חבר קבועים, זה כן. ואז אולי זה משתלם. כן. מה? לא, אז אנחנו אכלנו אותה. זהו, זה כלומר, לא, באמת. זאת אומרת, מה שהרב אומר כאן, הוא מעריר כאן שהתביעה להתפתחות הלכתית, יש לה מקום. אבל יש לה גם סדרים כדי להיות בטוחים שאנחנו לא עושים טעויות. למשל, אתה רואה אדם שהיה בתרדמה הרבה זמן, הוא מתחיל להתעורר. אומרים הרופאים, וואו, הוא התחיל להזיז את היד השמאלית. בוא נבקש ממנו לעשות ריצת 100 מטר. אתה ברור שאתה תזיק לו. ברור שיש גם ציפייה שבבוא הזמן הוא גם יוכל לרוץ. טוב. קודם כל ללמוד את זה. אחרי זה נראה. כן? אתה תגדל, אתה תהיה חבר בסנהדרין, אולי אפילו נשיא בסנהדרין, כן? אם יבחרו בך או לא. ואז תוכל, על פי מה שאתה קורא כאן, לעשות שינויים הנדרשים. אז צריך להקים סנהדרין, אז תקים אותה, מה הבעיה? הרי אין שום בעיה כדי להקים סנהדרין, צריך פשוט, דבר פשוט ביותר, שכל החכמים יסכימו על אדם אחד. נו, זה קל. פשוט, אתה רוצה להקים סנהדרין, אתה מבקש מכל הרבנים, נא בבקשה להסכים. מי? למשל. כן, בימי הרב קוק הייתה הסכמה על הרב קוק. רוב הרבנים בארץ ישראל ראו ברב קוק את המנהיג שלהם, למרות שהיה גם קאט שעשתה לו צרות, וידוע. זאת הסיבה, אגב, שהוא הקים את הרבנות הראשית. הוא רצה שתהיה סמכות אחת בזמן, כלומר, הוא אומר, אנחנו עכשיו בזמן של גאולה, שיבת ציון, ברור שאי אפשר להשאיר את המצב הזה שכל אחד עושה מה בא לו. לכן הוא הקים את בית הדין הגדול, וגם את, וגם את הרבנות הראשית. הוא רצה שבגוף הבוחר, לא, סליחה, הוא רצה שימנו 70 חברים במועצת הרבנות הראשית. עם לב, למספר המעניין. אמרו לו, לא, אין כסף ופה ושם, התפשר על 23, כמניין סנהדרין קטנה. וגם הוא הקים, דבר שגרם להרבה רעש, בית דין לערעורים. הבית דין לערעורים, כלומר שאם בית דין חייב אותך באופן מסוים, אתה יכול לערער בבית הדין הגדול. והרב זוננפלד והרב דושינסקי אמרו שזה זמורת זר ביהדות, במשפט העברי, שאין דבר כזה בית דין לערעורים. אז אתה תראה בנאום הפתיחה של הרב קוק למועצת הרבנות הראשית, אז הוא מסביר איך כן יש בית דין לערעורים. יש תשובה של הרב עובדיה יוסף בנושא הזה. מביא את הנושא, הוא בסוף מצדיק את הרב קוק. אבל זה לא היה פשוט. טוב. שהוא מדבר על יתר המחירה, שאלה שבשמיטה, ועוד כמה דברים כאלה. ראו בו. אז סנהדרין לא הסכימו עדיין לדבר הזה, אבל הוא היה בדרך. גם הרב קוק עצמו לא רצה ממש סנהדרין מיד, הוא אמר, אנחנו עוד לא מוכנים לזה.
שיקולים
לא עניינים,
או פשוט
אורך השם
הזמן
שיוצא
כל
מיני
דברים,
לצורך העניין
יותר
מכירה,
ואז זה גרם
לקצרים. לא משנה. כלומר, למה פלוני או אלמוני אומר את מה שהוא אומר, זה בכלל לא חשוב. מה שחשוב זה האם מה שהוא אומר זה נכון או לא. זה מה שקובע. אני מסביר לך, לא, כי אתה שאלת מה גרם לאנשים לחשוב אחרת. ויש הם חושבים אחרת, זה הכל. כן? לכן, השאלה היא האם המניעים של אמירה מסוימת הם מניעים כשרים או לא, זה בכלל לא משנה. כי מה שאתה צריך לקבוע זה לא מה המניע, אלא האם הדבר הוא אמיתי או לא. מה בית משפט?
זה מה שבית משפט מתיימר לצערי לעשות בארץ שלנו, לומר את
האמת.
את האמת.
כן, יפה. אז בשביל מה יש תפילה, שיבה שופטנו כבראשונה? טוב.
יש קבוצת יהודים שקוראות לעצם סנהדרין, מה זה הדבר?
לא הנושא כעת. לא הנושא. כן, הניסיון, היו ניסיונות במהלך ההיסטוריה של חידוש הסנהדרין. אחד מהם זה מה שאתה מביא. טוב, איפה היינו? והאיש אשר, כן. ואז לא יוכל העם להתעונן שהוא סובל מתקנות, כן, אבל הרוצה לדחוק את הקץ ולהתנהג בדרישות שאנו חייבים ויכולים לקיימן רק ביותנו, בבית חיינו, גם לעת פיזורנו ודלדולנו, הוא פורץ גדר של המרכז הלאומי הנשגב, התלמוד וחתימתו, בשביל קורת רוח של חיי שעה ודרישת אסתטיקה זמנית, הוא מחליף עולם קיים בעולם עובר בכלל האומה. הוא מביא אנדרולומוסיה לעולם. וכלל עמנו, בנטייה טבעית הנתונה מחסד החוכמה האלוהית, גם לכל רמס שפל, הוא בורח ממטיבים כאלה כמפני נחש. ולא די, אגב פעם מישהו בבית המשפט העליון, שאל את השופט, מדוע היהדות היחידה שיש לה ייצוג רשמי במדינת ישראל היא האורתודוקסית. מדוע אין ייצוג רשמי במדינת ישראל לזרמים אחרים? השואל, לא אם הוא הרפורמי, אבל אני יודע מה השופט ענה לו. אומר, תשאל את הרב קוק. כי הרב קוק הוא זה שקבע את הרבנות הראשית לישראל, לארץ ישראל עוד לפני הקמת המדינה. זה בעצם מוסד שקדם למדינה. זה המוסד היחיד שהבריטים היו מוכנים להכיר בו כמייצג את היישוב. לקח 10 שנים עד שהכירו בוועד הלאומי. עכשיו, למה הבריטים הכירו ברבנות הראשית יותר מאשר בוועד הלאומי? כי הם רצו להגדיר את היהדות כדת. אז יש רבנות, זה הדת. ועד הלאומי, זה כבר אומר לאום, יש תביעות לאומיות, הבריטים לא רצו לעמוד בזה. מה? כן, בבית כנסת לא מפריע להם, אבל שיהיה ועד לאומי, שאגב בסוף הוא זה שהקים את המדינה. מועצת העם וכו'. טוב. הרבנות הראשית היא גוף רבני. היא לא המלך. לעומת זה, הראשון לציון, החכם בשי בתקופה הטורקית, כן היה בעל משמעות מדינית, הוא היה אחראי על חיי הקודש והחול של היהודים בארץ ישראל.
לפני הקמת
המדינה, לפני מלחמת העולם הראשונה. הראשון לציון היה גם אחראי על גביית המיסים, והיה מפעיל את המשטרה. כלומר, זה לא... כלומר, בעצם הראשונות לציון שהמשיכה ברבנות הראשית, הייתה ירידה לעומת המעמד של הראשון לציון הקודם. טוב, ולא די, שגם הרב קוק בהתחלה ניסה להכניס לתוך הרבנות הראשית הסמכויות של הראשון לציון הטורקי. כן, הוא אפילו ביקש, דבר שהיום בכלל לא היה עולה על הדעת, הוא ביקש מהנציב העליון, הרברט סמואל, להטיל קנסות על מחללי שבתות בירושלים. הנציב העליון אמר לו, תשמע, עם כל הכבוד, אבל זה לא... לא, זה, הוא לא הסכים בנציב, כן, אין כבר כפייה דתית בעידן המודרני, זה לא... חכם בשי זה התחיל בטורקיה. זה מינוי טורקי במקום. כן. ולא די, שלא תבונה על ידי אלה הדרישות טובה לאומית בחופש והוספת אומץ, כי מביאות הן רק להתכנסות של נטייה קיצונית יותר מן המידה, ודבר זה יתבר לנו על ידי מעשים בכל דור, וביותר בדורנו המדולדל, הסובל הרבה מאוד מבעלי טובותיו המרובים, האומרים הרבה ואינם עושים אף מעט. והבטוחים על השערותיהם הפורחות באוויר, להרס עולמות מלאים, ולהעתיק הררי עד בהבל פיהם. טוב, זה ירידה רצינית על התנועה הרפורמית, אני חושב שהכל פה ברור. יסוד תורה שבעל פה. עכשיו הוא נכנס אחרי שהוא אמר, תיזהרו, לא לעשות את זה עכשיו וכו', אבל מה האמת? האמת היא שבאמת יש אפשרות של שינוי. יסוד תורה שבעל פה, האמור מפורש בתורה שבכתב הוא, לעשות כל דבר אשר ייפלה בתורה, בין דם לדם, בין דין לדין, רק על פי הדבר אשר יגדו לנו, מן המקום ההוא אשר יבחר השם. והנה הפלאה זו. מה זה הפלאה? לא, ההפך. דבר נסתר. כי ייפלה ממך דבר. כלומר, דבר שאתה לא מצליח להשיג אותו. הרי מתי אני פונה לסנדרין? כשיש לי ספק. אם אין לי ספק, לא פונה לסנדרין. כן, פליאה, כן? או אפליה. משהו שאני לא יכול לגשת אליו. אז מה שאומר כאן, והנה הפלאה הזו, שגורמת לי לגשת לסנדרין, נחלקת לכמה דרכים. שהרבה פנים יש לצידדי הספק. מה זה ספק? יש הרי קונטרסים שלמים, כתבו הפוסקים, בדיני ספקות. יש ספק המתברר, ספק שאינו מתברר, ספק, ספק ספקה, ספק ספקה המתהפך, וספק ספקה שאינו מתהפך, וספק מול רוב, וספק וחזקה, רוב וחזקה. בקיצור, הספרות ההלכתית מלאה בדיונים מהסוג הזה, וכל ספק שבעולם חייב להיות נחתך דווקא על פי בדין הגדול, שבמקום המקודש, ותורה שבעל פה כזאת, הדת נותנת שהיא אושרה וחייה של האומה. כלומר, אם יש לך גוף מרכזי שהוא בעל הסמכות היחידה בכל המחלוקות כולן, אז זה ודאי אושר גדול לאומה. אין לנו שום דבר שיגביל כוח הבדין הגדול לעשות ולתקן לשם שמיים ככל צורכי הדור בכל דברים פרטיים שבמצוות. אז מי שרוצה יכול לעשות עבודה אקדמית, להתחיל דרשות, להציע דרשות חדשות לסנהדרין, כן? או תקנות חדשות. למשל, כשאני אהיה בסנהדרין, בעזרת השם, אינשאללה, אמן, הדבר הראשון שאני אבטל, זה התחנון של שני וחמישי. הוא ארוך מדי. כן? למה אי אפשר לקצר? אחר כך נדבר על דברים פחות חשובים. אבל הדבר הזה, מאוד חשוב. טוב. לא, יקום פורקן, לא יבטלו. זה, אתה צריך, תאכל חמץ בפסח, אבל יקום פירוקן לא... עכשיו, לבד, עכשיו הוא מביא שדברים כאלה קיימים גם לפי הפסיקה התלמודית. מה? לדלג על התחנון? טוב, לבד, מה שבכל שב ואל תעשה, דינה הוא, דיש כוח חכמים, דיית חכמים לעקור דבר מן התורה. כלומר, אומר הרב, דברים כאלה קיימים גם בהלכה התלמודית. למשל, החכמים, לפי הבבלי לפחות, ביטלו תקיעת שופר בשבת. התורה אמרה לתקוע. חכמים אומרים, שבת היום, אל תתקע. איך הם יכולים לעקור דבר מן התורה? ושב ואל תעשה. שב ואל תעשה. כאילו החכמים אומרים לך, אין לך שופר. לקחנו ממך את השופר. אז אם אין לי שופר, לא יכול לתקוע. כן? אז מה שאומר כאן, מה? יש דרישה חדשה, למשל, בועז רואה בחורה שהגיעה ממואב, והוא יודע שאסור להתחתן עם מואביה, כי כתוב בתורה, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם עד עולם. ואז הוא מסתכל, רגע, רגע, אבל היא מלאת חסד, הבחורה הזאת, איך זה יכול להיות? איך התורה אסרה? טוב, חייב לבדוק. נסתכל בספר דברים, לא יבוא מואבי, וואה, מואבי ולא מואבית, מותר. כן? כלומר, ללקוט משה. טוב, בתקופת משה, משה הוא הקובע, וזהו, אתה לא צריך שום דבר אחר. אבל יש גם ויכוח בין משה לאהרון. כן? מה? פרשת שמיני. ושם הלכה כמשה בפרשנות, הלכה כאהרון בפרשנות דברי משה. כן? אז תמיד היה משהו כזה, מנגנון כזה. מה אתה רוצה לומר? לא הבנתי, לאן אתה חותר? נכון, 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 נכון. תמיד זה היה, כי התורה גם בימי משה אמרה לנו שיש סנהדרין ושיש דרישה וכו'. טוב. לבן מה שבכל שב ואל תעשה, דינה הוא שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, מובן הדבר שיש בזה צורך ומטרה כללית נחוצה. כלומר, לא סתם חכמים יבטלו מצוות עשה. כן, מה, ככה בא להם? יום אחד, מה אני אוכל היום לבטל? לא, זה לא ככה. צריך שיהיה איזה צורך בדבר. אז אמרו, בגלל שבשבת יש איסור של הוצאה מרשות לרשות, ואז יש חשש שאדם מטלטל את השופר 400 ברשות הרבים, לכן אסרו, מה שאין כן ביום טוב שזה מותר. כן? זה הסיפור. מה? תגיד, זה אותו דבר על תלית, אבל מותר להתלבש בשבת. לא מצאנו צורך לאסור לצאת עם בגדים לרחוב בשבת. אם אתה תאסור את זה, יהיו תקלות. טוב. אז זאת אומרת, יש לפעמים צורך תקנה כללית, ואפילו בקום ועשה. כאן הרב כאן אומר חידוש גדול. האם יש כוח לחכמים לצוות לעשות מעשה המנוגד למצוות עשה? כן, ואפילו בקום ועשה, אף על פי שלפי מסקנת השס ביבמות דף צדיק, אין כוח בידם בזה לעקור דבר מן התורה. מכל מקום, אין לסנהדרין גדולה שבלשכת הגזית כשתהיה על מכונה להיות משועבדת לפרט זה. כלומר, הם יכולים להחליט שיש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה. מה? מה? מה שירצו. כן. לא, לפי זה לא. נכון, זה מה שזה אומר. על זה שהוא למד הרבה תורה, והוא מבין את זה. זאת אומרת, הוא אומר, מה שהחליטו חכמים, שכך וכך הדין, וכך קבעו במשנה ובתלמוד, זה היה לצורך זמן הגלות, עד שתתחדש הסנהדרין. מה? בהקדמה
של
הרמ"ש,
זה
מביא,
יכול רק תורת שעה ולא מתעצב.
זה לא נביא פה, זה פה זה סנהדרין.
לא, אני יוצא פה, שחכמים גדולים מנביא בעניין
הזה. נכון, נכון. מה? חכם עדיף מנביא, אמרו חכמים. מה? כן, לא, הוא לא יכול. אבל מצד ערכו התורני, מצד חוכמתו, הוא בומבה. זה מה שזה אומר. לא, הסנהדרין יכולה. לא הוא. והרי רב חסדא, ועוד כמה אמוראים סוברים, דיש כוח לבית דין לעקור דבר מן התורה בקום ועשה. כלומר, היו בתלמוד חכמים שחשבו כך. ואם יפסקו בית דין הגדול כבתיהו, ודאי רשות בידם. כלומר, אומר הרב, זה לא סתם שהם יכולים להחליט שיש כוח לחכמים לבטל בקום ועשה, כי הרי יש גם אמוראים שחשבו ככה. אז למה שנלין על הסנהדרין אם הם יפסקו כדעת רב חסדא? ושאין שום דעת נוטה שיהיו משועבדים לפסקי, פוסקי הלכות שבאו אחר התלמוד. גם, ועכשיו הרב קו מוסיף עוד איזה נופך שיכול לעזור, יש מראשונים זל שפסקו כרב חסדא. וכשיש צורך וטעם נכון, כבר כתבו התוספות שיש כוח בידם לעקור דבר מן התורה אפילו בקום ועשה. במיוחד, עכשיו הרב מוסיף עוד אפשרות, עוד מרכיב לדבר הזה, בייחוד אם יבוא להם דבר זה על פי דרשת המקרא, כדמצינו קרא אשכח ודרוש. כן, מצאנו שלפעמים חכם אחד מוצא פסוק שאף אחד לא שם לב אליו, והוא דורש אותו. אני רוצה להביא לכם דוגמה על דבר אחד, כי אנחנו צריכים מאוד מעט לעבור לשיעור הבא. יש שאלה, האם מותר לבן נוח, גוי, בן נוח, האם מותר לו להתגייס לצבא שלו? המדינה שלו יוצאת למלחמה נגד מדינה אחרת, האם מותר לו להיכנס? צבא יפן נלחם בצבא קוריאה. בסדר? מה הבעיה? מה אם לא תרצח? אבל מה אם איסור שפיכות דמים? ואם הוא הצד הכובש? נגיד שהוא הכובש, האם מותר לו? אתם שואלים שאלות יפות, אני שואל מה הדין. אז בזה נחלקו האחרונים. בעל ספר דבר אברהם אומר שאסור להתגייס לצבא המלחמה, משום שזה שפיכות דמים, ואילו הנציב מוולוז'ין אומר שמותר. עכשיו, מאיפה הנציב מוולוז'ין יגריל את זה? לא, הסברה של בעל הדבר אברהם מובנת. יש איסור לגוי להרוג, אז לכן אסור לו להתגייס לצד. בסדר? אבל מאיפה הנשיא מבולוג'י נוציא את ההיתר? מפסוק. לא. מפסוק בפרשת נוח, כתוב, מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. מה זה מיד איש אחיו? כשנוהג את האחווה. אבל במלחמה אין אחווה, ולכן אין איסור. עכשיו שימו להם, מדובר פה, בתלמיד חכם גדול, אחרון, אבל במאה ה-19. כן? והוא לוקח פסוק אחד בתורה, מילה אחת, קרא, אשכח ודרוש, מביא פסוק ודורש ממנו. בדבר שיש לו השלכות בדיני נפשות. בסדר? אז אם כאן, אנחנו רואים שיש ביטוי כזה, יש ביטוי שהיה מקובל בצפון אפריקה, בתוניסיה. תורה בידכם יהוד. התורה בידכם יהודים. טוב, עד כאן להיום. פעם 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 פעם.